מקודשת on air.
מקודשת on air.
אתם מאזינים למקודשת on air.
מקודשת on air.
מקודשת on air. משדרים מפיל בית על קו התפר, ירושלים.
שלה עכשיו כאן במקודשת on air. זו התוכנית השנייה, והפעם אפשר כבר לצלול קצת יותר לעומק ולשאול שאלות עמוקות יותר על האומנות שלה עכשיו. האם אנחנו חוזים בלידתם של דיסציפלינות חדשות, של פלטפורמות חדשות לאומנות, של מחשבות חדשות על אומנות? האם החוויה של צריכת אומנות או התבוננות באומנות או שהות מול אומנות הולכת להשתנות, כי העולם כולו עובר איזשהו שינוי? עד כמה הטכנולוגיה משחקת תפקיד חשוב בתוך הדבר הזה, ולבסוף גם עד כמה אנחנו חוזרים ליסודות הבסיסיים ביותר של החוויה האומנותית ומחפשים סיפור טוב. היום בתוכנית עמנואל ויצטון, עופרי קנעני, שפע סקרנית, מיד מתחילים. מצטרף אלינו לשיחה עכשיו עמנואל ויצטום, מנהל פיתוח יצירתי כאן במקודשת, מוסיקאי ומלחין. מה המצב עמנואל?
שלום שר, איזה כיף לשמוע את הקול שלך.
כן, זה לא מחזה כל כך נדיר, אתה יודע, בינינו אנחנו נמצאים בקשר יומיומי כאן במסגרת העבודה.
די.
כן, אבל בשביל הפורמליות, טוב לשמוע אותך עמנואל. אתה שמעת על הרעיון הזה, היית חלק ממנו, הסיפור הזה, הכותרת הזאת, התמה של האומנות של העכשיו, ובסדרת הפודקאסטים הקצרה הזו אנחנו נוסעים קצת לפרק את השאלה הזו לגורמים, ואולי גם להצליח לנסות לענות עליה. אז אני מניח שצריך לחשוב לא מעט, גם במסגרת העבודה וגם מחוץ למקודשת, על האומנות שלה עכשיו. יש איזושהי תובנה מגובשת שכבר יכול לשתף אותנו בה?
אני חושב שהדבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה איזשהו תהליך מתמשך שאין לו תשובה חד משמעית. זה יותר עניין של גישה. איך אנחנו ניגשים לפרויקטים, איך אנחנו מזמינים אומנים, איך אנחנו כאומנים ניגשים לפרויקטים. אני יודע שאצלי משהו בשנה וחצי האחרונות התחדד באיזושהי תחושה של רצון אז להתחבר לאיזושהי מהות יותר עמוקה של יצירה שיש בה לקיחת זמן, שיש בה שאיפה לעומק וחיבור בצורה אחרת עם הקהל. ואני חושב שהפרויקטים שאנחנו עכשיו מנסים לעשות מקודשת, אבל גם אצלי, בלב ובראש, האומנות נובעת מאיזושהי נביאה אחרת. אם פעם הייתי מסוגל לכתוב נורא מהר, אם הייתי מסוגל ליצור מוזיקה, או אם אני רוצה, סליחה, ליצור מוזיקה שיש בה כל הזמן איזשהו גודש, או איזשהו רצון להעמיס עוד ועוד, עכשיו יש לי צורך מאוד גדול לנקות, יש לי צורך מאוד גדול לאיזשהו חיבור יותר מהותי, וכתוצאה מהדבר הזה דברים לא בהכרח נהיים יותר מינימליסטיים, אלא נהיים יותר מרווחים.
טוב, אני לא שואל את זה בקנטרנות או בהתרסה, אני פשוט מנסה להבין כאילו את הזה. דיברת על זה שאנחנו מחפשים יותר עומק. אני נגיד חושב על טולסטוי. האיש היה כותב עם לא מעט עומק. יש עומקים חדשים שמתגלים עכשיו? או סוג חדש של עומק?
אני חושב שהעומק של טולסטוי ועומקים כאלה תמיד נמצאים. אני חושב שהחיבור שאני מדבר עליו והדיוק שלך הוא מאוד מאוד נכון, זה עומק שמאפשר לאדם לא להיבלע בתוך יצירה אומנותית בצורה כזאת שמנתקת אותו, אלא לנסות לחבר אותו לאיזושהי מהות שבה הוא עדיין שם. אם אני משתמש באולי איזשהו דימוי, זה יותר בא מעולם המדיטציה, שבה אתה יכול להיות במקום, אתה יכול להיות בקשב נורא גדול למה שקורה בחוץ, אבל גם באותו זמן בקשב ורגישות מאוד עמוקים למה שקורה לך בפנים. זאת אומרת שיש איזשהו דו-שיח מאוד מהותי שקורה לך בחוויה של מה שקורה בחוץ ובחוויה של מה שקורה אצלך בפנים. ואם פעם אני חושב שהגודש עליו דיברתי עליו קודם היה לנסות לסחוף ולהרחיק אותך, זאת אומרת שתבוא ותגיד את זה אני לא אוכל לעשות, או זאת חוויה שאני לא אוכל לשחזר, או זה רק קורה שם, יש איזושהי כמיהה אצלי עכשיו לייצר חוויה שבה כל אדם מרגיש חלק, והחוויה והאדם הם ביחד.
בוא נוריד את זה למילים, אתה יודע, כאילו לקונקרטי. במה זה משנה את החוויה האומנותית של צופה, או מתבונן, או מה שלא יהיה, בין מה שהיה לפני לבין המקום שאליו אנחנו הולכים? זאת אומרת, המסגור הוא אחר, האסתטיקה היא אחרת, התביעה ממני כצופה היא אחרת, הציפייה היא אחרת.
כן, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. אני חושב שקודם כל, אם אנחנו לוקחים פרויקטים שאנחנו עכשיו בונים אותם, אז אם פעם אחת, זאת אומרת, אם לפני המחשבה הייתה, בוא נייצר חוויה אומנותית מופלאה, שיש לה חיבור למקום, אבל החיבור של המקום הוא הרבה יותר פואטי. עכשיו, החיפוש שלי הוא לייצר איזשהו קשר אינהרנטי בין היצירה האומנותית לבין המקום שבו היא קורית. למשל, אם יצירה קורית בשעת בין ארבעים בירושלים בקיץ, מאוד חשוב שאדם יהיה בשעת בין ארבעים בירושלים לחוות את היצירה, ולא יחווה אותה במקום אחר, כי אז בעצם חלק מהותי מהיצירה עצמה הולך לאיבוד. זה דבר שאני מרגיש שהוא איזושהי מעטפת שלא הייתה לי פעם, בתפיסה שלי של האופן שבו אני יצרתי יצירות אומנות, או שאני הובלתי פרויקטים אומנותיים. אני חושב שכאילו זה משהו שנותן איזשהו הקשר הרבה יותר רחב לאופן שבו יצירה אומנותית פוגשת קהל. מבחינת הדרישה מקהל או הציפייה מקהל או הזמנה לקהל, זה מזמין, התקווה היא לייצר הזמנה לקהל לבוא ובאמת לחוות את זה עם רגישות לרוח הזאת, עם רגישות למקום, עם רגישות לרגע הזה שבה האמנות נוצרת, בגלל שהאמן שיצר אותה או יצרה אותה, יצרו אותה מתוך המקום הזה של החיבור הזה לרגע הזה. אז זאת אומרת שאם פעם, נגיד, בוא ניקח את אחד מהפרויקטים שאנחנו עשינו ביחד שלם, הקונצרט של הכלים השבורים, הרעיון עלה היה לבוא לירושלים לחוות קונצרט שבו אמנים ניגנו על כלים שבורים, מוזיקה שנכתבה לי לשלושה מלחינים, אבל זה יכול להיות גם בשישי בצהריים, זה יכול להיות ביום חמישי בערב, זה יכול להיות בתוך אולם וזה יכול להיות בחוץ. זה לא שינה באופן מהותי את החוויה האומנותית, זה נתן אקסטרות, אבל זה לא שינה באופן מהותי את החוויה. עכשיו החיפוש הוא לייצר משהו שמחבר בצורה מאוד מאוד מעמיקה בין המקום לבין האומנות. הסיבה לזה היא כדי לייצר איזשהו ריכוז אחר, איזושהי תשומת לב אחרת, איזשהו מקום שמחבר בין הדינויות ופוטנציאלים שהם מעבר לאומנות ושמהדהדים בתוך האומנות. לא יודע אם זה יצא ברור או יותר מדי מופשט.
זה יצא ברור, אני אנסה לחפור עוד קצת פנימה, ודרך זה אולי גם להעיר את זה. אנחנו מדברים על עבודות שמייצרות מערכת יחסים מאוד אינטימית עם הצופה. זאת אומרת, הוא חווה אותן לבד באוזניות, או בכל מקרה, לא בתוך קהל גדול, ולמעשה, השחקן החדש בשדה הוא טכנולוגיה, שזה הסמל האולטימטיבי להזרה. זה שני כוחות שכאילו פועלים אחד נגד השני. איך גורמים להם לרקוד ביחד בהרמוניה?
אני חושב שברגע שהטכנולוגיה הופכת להיות מעטפת, שאם אנחנו מתייחסים לטכנולוגיה כמו אולם, זאת אומרת, מקום שבו בעצם זה נכון שאני ועוד הרבה מאוד אנשים יכולים לשבת באולם ולחוות יצירה שאנחנו כאלף איש נמצאים באותו אולם ושומעים אותה, אבל עדיין החוויה שלנו היא חוויה אישית. אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות בפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, היא פלטפורמה שבה בעצם כאילו ההיעדר של הנוכחות של האולם לא הופך להיות מכשול. הוא הופך להיות משהו שמנקה לצופים, למאזינים את החוויה, וגם מאפשר להם שהוא משהו שמנתק אותם מהדו-מימדיות. זאת אומרת שאתה פתאום יכול למצוא את עצמך בעולם אחר. אתה יכול פתאום למצוא את עצמך במקום שבו הסביבה שלך מדברת אליך בצורה אחרת עם מה שאתה רגיל אליך. אז אנחנו מנסים לבדוק איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה, לא בצורה שעושה אמפליפיקציה למה שאנחנו רגילים, לשדר בפייסבוק לייב קונצרט, או פשוט לשדר קונצרט כי זה מה שאנחנו רגילים לעשות, אלא איך אנחנו הופכים את הכלי הטכנולוגי למשהו שהוא חלק מהיצירה האומנותית, והוא מגדיל את המנעד של הצפייה של הקהל. אבל מה שאני דיברתי עליו לא בהכרח עוסק רק בטכנולוגיה, אלא גם הוא עוסק בחיפוש שלי כאומן, או בחיפוש שלנו כגוף יוצר. זאת אומרת, איך אנחנו מחפשים דיוק של יצירת קהילה, איך אנחנו מחפשים דרך לדבר אל הקהל שלנו, או לחבר את הקהל שלנו אלינו, בצורה קצת אחרת ממה שהיינו רגילים לעשות את הפעם. בין אם זה משהו שיש לו אופי שהוא טיפונת יותר קהילתי במבט שלו, מבחינת ההשתתפות או השיתוף פעולה או ההדהוד, ובין אם זה מתוך מקום שדשי אורגניות שנוחתת במקום, ולא באה ואומרת, הנה אני פסטיבל. אתה יכול פשוט מאוד לשוטט ולבוא לאירועים שאנחנו עושים אותם, והם פשוט נוכחים שם. יש בהם אורגניות מאוד, מאוד fade in, fade out כזאת, שלא בכך מנכיחה את מה אומרת, וואו, אני לא מאמין מה קורה כאן.
זה איזשהו כיוון שאתה רואה את עולם האמנות צועד אליו, זאת אומרת, אם אני אבקש לך תחזית לעוד שנתיים, לעוד חמש.
אני חושב שאנחנו רואים יותר ואותו דוגמאות של פסטיבלים וגופים ששואפים ללכת למקומות כאלה. יש גופים, למשל, כמו ה-Royal Shakespeare Company באנגליה, שהולכים לכיוון מאוד 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 טכנולוגי, וממציאים מחדש את החוויה התיאטרלית, בין אם זה דרך VR ו-Augmented Reality, אבל יש גם גופים אחרים, כמו ה-Manchester International Festival והפשפיל בברלין, ששואפים לייצר פרויקטים שמתחברים בצורה הרבה יותר עמוקה לקהל, לקהילה, וליצירת איזושהי שפה משותפת שבה זה לא שאמן בא ומדבר אל, אלא שאמן בא ויוצר יחד עם. ואני חושב שזה דבר שיכול להיות מאוד מהותי, המשך הדרך, גם במקום שלנו כאומנים, וגם דרך אגב, בתוך היבט של הטרגדיה הנוראית שקרתה לתחום התרבות בקורונה, שבעצם לא היה פלן בי. בעצם היה קורונה, בום, הכל נעצר. ואז כל הפאצ'ים של הפלסטרים של טוב, בוא נשדר את זה, בוא נעשה פרויקט דיגיטלי, בוא נראה את זה ביוטיוב, הבנו שזה לא באמת עובד, זה לא המהות שאנחנו רצינו להגיד אותה בהרבה מאוד מקומות. יש מקומות שזה כן עבד, אבל באופן כללי, ההתייחסות שלי לדבר
הזה, זה לחלוטין מסרס את החוויה, כן.
זהו. אז כאילו, פה יש איזושהי אמירה שאומרת, רגע שנייה, אנחנו ממציאים קצת מחדש את האופן שבו אנחנו מתקשרים, יוצרים, נוכחים ומייצרים קהילה.
טוב, נשמע אופטימי.
כולי תקווה.
עמנואל ויצטון, תודה רבה לך.
תודה, שר, יום נפלא.
גם לך, ביי ביי.
אתם מאזינים למקודשת און אייר. מקודשת און אייר. משדרים מפילבייט על קו התפר, ירושלים.
מצטרפת אלינו עכשיו אופרי קנעני, אומנית וחוקרת באוניברסיטת גולדסמית בלונדון. מה שלומך אופרי?
בסדר גמור,
בסלומך שר. בסדר. אנחנו מנסים לברר יחד איתך ועם עוד רבים וטובות אחרים, מהי האומנות של עכשיו, או לשאול את השאלות לפחות שנמצאות סביב, כדי לגבש כמה תשובות אפשריות לשאלה הזו. מעסיקה את עצמך בשאלה הזו בשבועות, חודשים, שנים האחרונות?
בהחלט. אני
מעסיקה
את עצמי בשאלה הזאת היא לא רק מבחינת סגנון, מהי אומנות הזו או הזו, אלא בצורה טיפה יותר מורחבת שעוסקת, נאמר, במוסדות תרבות. אפשר להגיד שבהרבה מובנים המוזיאון עצמו זה המדיום שלי, זאת אומרת שהאומנות שלי שהיא בעיקר בפרפורמנס ובמידיה, מתבוננת על המוסד הזה, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא היה שם תמיד, אבל הוא כבר שם 200 שנה או יותר, והפך להיות איזה סוג של אורים ותומים של כך מוצגת תרבות, כך כך צורכים תרבות וכן הלאה, והרבה מהשאלות שלי שחלקם הם נחקרות בפרקטיקות אומנותיות כמו פרפורמנס ואחרות ביותר בתיאוריה וכתיבה, באמת מתבוננות או מבקשות מהצופים אולי לדמיין או פחות לשאול את האפשרות לחשוב על היום שאחרי המוזיאון. ניתן לך אולי...
אני רק רוצה לראות שאני מבין, בעצם אנחנו אומרים האומנות ממשיכה לשאול את אותן שאלות שהיא שואלת משחר האנושות באופן מסורתי, אבל האסתטיקה משתנה.
כן, האומנות, אני חושבת במיטבה, היא פחות מייצרת מוצרים, זאת אומרת, אובייקט כזה או אחר שאפשר להציג אותו, אולי אפשר גם לרכוש אותו, והמקומות המעניינים או נקודות המפנה גם בפרספקטיבה רבת שנים, היא המקומות שבו אומנות מחלטת אל שם שאלות ובהכרח יוצרת גם איזשהו סוג של חוסר נוחות. כי לפעמים מוצא דרך ויזואלית לעשות את זה, לפעמים זה גם בצורה כתובה או אפילו בצורה של הוראה או כן, או של חינוך, אבל מבחינה הזאת אני לא חושבת שאומנות קורית רק בסטודיו או רק בפורמט אחד, אבל היא בעצם מתבוננת על איזושהי סביבה ומתחילה לשאול כמה שאלות מטרידות. במקרה של המחקרים שמעניינים אותי וגם האומנות, אז זאת אומנות שעוסקת במוסדות הכוח של האומנות עצמה.
אוקיי, והעכשיו המיוחד הזה נוגע במוסדות הכוח כי מה? כי הם מתפרקים מהכוח שלהם? כי מוקדי הכוח משתנים?
כן, אני יכולה לתת כמה דוגמאות, אחת אולי, כן, בהחלט, אם נאמר מוזיאון שתמיד היה כלי שרת של איזושהי אידיאולוגיה מסוימת, למשל הרעיון הזה של אוסף, שאפשר לעשות סדר, שלוקחים אובייקטים מהחיים עצמם, כן, לא יודעת מה, קד מבנים, ואחר כך נותנים לו מספר סידורי ומסדרים אותו באיזשהו אופן, והאופן שבו, כן, העולם כולו פרוס לפנינו, כשאנחנו נכנסים למקום כמו מוזיאון ישראל או מוזיאון המטרופוליטן, הוא מייצר ישר איזשהו סטייטמנט על אקסס, על גישה, על איך ידע מאורגן בעולם. זאת אומרת, מוזיאון, שזה כמובן הרים של כתיבה ושיחה, אבל מוזיאון תמיד היה איזשהו כלי שרת של, נקרא לזה, דיסציפלינריות. זאת אומרת, זה לא ענישה, אבל איזשהו סייב של מודל, ובהקשר של מודל מוזיאון לאומי, שזה מעניין אותי במיוחד, גם איזשהו מודל אזרחי, כן? של מה הם גבולות הידע, של מה חשוב, של מי הוא מומחה, של מה יש, למה יש ערך, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה למשל לטעון דוגמה אחת, שבה היום, אם המוזיאון פעם פנה למבקר או המבקרת בתור אזרחים, כן, בעיקר מוזיאון לאומי, יש לו איזשהו תפקיד בחינוך באיזשהו ריטואל אזרחי, היום בתפקיד או בעולם של תפקידת המידע וכן הלאה, ושל בעיקר קורפוריישנס מאוד מאוד גדולים, בעצם יש איזו הסתה של דמות המבקר או המבקרת מדמות של נגיד אזרח לדמות של משתמש. כן,
אפשר להגיד את זה אפילו בצורה קצת יותר חריפה, לצרכן.
כן, לצרכן, אבל צרכן מסוג מאוד מאוד מסוים, כי אם נסתכל על המעמד גם החוקי וכן הלאה של דמותו של המשתמש, אז כן, משתמש בפלטפורמות וכן הלאה, אז אנחנו רואים מעמד הרבה יותר מוגבל בעצם בכוחות שלו מ... אתה יודע, כל כך צריך לעשות טיקים ולאשר את הזכויות ואת החובות שלך. זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים לחשוב על מוזיאון בתור, כן, כמו שאמרת, איזשהו סוג של אנטרפרייז, אז למשל, זה שיפט אחד סביב דמותו של המבקר. אני אתן אפילו משהו יותר ככה שמעניין אותי היום, אולי פער יותר ספקולטיבי או רחוק, אבל היום כמעט כל הדימויים רוב הדימויים שנוצרים בעולם, וזה לא מחקר שלי, אלא של אומן שקוראים לו טרבור פייגלן, שמראה לנו שרוב הדימויים שנוצרים היום בעולם נוצרים על ידי מכונות ונקלטים על ידי מכונות, כן? אם זה במעברי גבול ואם זה בעמדות שמירה, יש מכונות אוטומטיות שמצלמות כל הזמן, ואז יש איזה עיבוד אלגוריתמי, ואז יש מכונות אחרות שכן שקוראות את אותם הנתונים הוויזואליים ומעצבים אותם. אז מה זה אומר לחיות בעולם? שבו כמעט כל הדימויים שנוצרים, הם נוצרים על ידי מכונות בשביל מכונות. אז אני אקח את זה עוד שלב אחד קדימה ואגיד, אחרי תקופה כמו הקורונה, שבה המוזיאונים, הם לא התמוטטו, אבל הם עמדו במשך כמעט שנתן, שנה וחצי, ריקים מאדם. האם אנחנו יכולים לחשוב שבמוזיאון במרכזו יש אובייקטים, נכון? אז האם אנחנו יכולים אולי לחשוב על הרעיון הרדיקלי של מוזיאון ללא אנשים, שזה גם מוזיאון בלי אנשים, אבל גם ללא אנשים, שמיועד בעצם למכונות. אולי התפקיד שלנו כצופים זה לא הדבר הכי מרכזי במוזיאון?
את מתארת איזשהו משהו שלדעתי אותי קצת מפחיד. זאת אומרת, אם יש אימג' שנוצר על ידי בוט ונועד לקריאה על ידי בוט אחר בדרך אחת נכונה בלעדית, זה אומר שיש דרך אחת נכונה בלעדית להביט על כל יצירה במוזיאון או על כל יצירה אומנותית? זו הספקולציה שבעצם את מציעה?
הכי תודה ששאלת, כי השאלה כמובן כשאנחנו מסתכלים נאמר על בוטים או על אינפורמציה או נגיד על דאטה בכלל, זה לא מהו הדאטה, אלא מה השאלה ששואלים. כמו שאמרת, יש תשובה אחת אם השאלה היא שאלה אחת. זה אולי המקום שבו אומנים ואומנויות או חושבים וחושבות מתחומים שונים יכולים לייצר, ואני מחזירה את זה חזרה לאומנות, יכולים לייצר איזושהי מחשבות שהן קצת מתקילות את הרעיון הזה שהמאוד מאוד מטריד, כמו שאמרת שלכל דבר יש תוצאה אחת. אני יכולה לספר לך למשל על משהו, על הפרויקט שאני עובדת עליו בשותף עם חוקר ואמן ששמו ליאור זלמנסון, שביחד אנחנו חושבים סביב העניין הזה של מוזיאון לא אנשים, לדוגמה על הסטייטמנט הזה שיש הטקסט שיש הצהרה מוזיאלית שנמצאת בכל מקום, יודע, בכל מוזיאון, טקסט קיר כזה שבו זה שיודע או זו שיודעת, כן, האוסרים או מנהלי המוזיאונים, כותבים איזשהו טקסט מאוד, עם הרבה מאוד אוטוריטה על מה נאמר המישן סטייטמנט של אותה תערוכה או של אותו המוזיאון.
ברמה הרחבה מאוד, כאילו גם התקשורתית, זה בעצם עוד זירה שבה מתנהל מאבק על הנרטיב, מי מספר את הסיפור ואיך הוא מספר אותו.
לדוגמה, אז מה קורה אם כן משתמשים ב-AI? למשל, אנחנו לקחנו סטייטמנט שעוד מעט יוצג כאן במוזיאון בארץ, במוזיאון רמת גן, שלקחנו את הסטייטמנט שלהם דווקא מאתר ויקיפידיה, שגם הוא, כפי שאנחנו יודעים, לא נכתב על ידי כותב או כותבת אחת, אלא על ידי איזשהו סוג של דיאלון. התחלנו להריץ אותו בתוכנות של AI, נגיד AI Dungeon, זה תוכנות או פלטפורמות של AI שמיועדות ל-D&D וכאלה, לספר בעצם סיפור. ואחד הדברים הנורא מעניינים שקרו זה שכל פעם נכנסנו את אותה הפסקה, ואז זה עשה פלוט של משהו אחר. אחד הדברים הנורא חזקים, אז המציא שמות של אומנים, ושם באוסף על רמת גן גם את פיקאסו וכן הלאה, אבל האופן שבו אנחנו מציגים את זה הוא לא, הוא בדיוק לא השאלה האחת והתשובה האחת, אלא איזשהו, למשל, אחד הדברים שעלו מזה, זה שכל האומנים שה-AI הוציא, שמות בדויים לחלוטין, היו גברים והיו קלירלי אשכנזים. כשאנחנו מדברים על בייסס בתוך האלגוריתמים, זה עלה נורא 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 חזק. אבל כשאנחנו מציגים את זה, אז אנחנו בדיוק לא מציגים לא טקסט אחד של AI, גם לא טקסט אחד של איזה, של אוצרת מלומדת, אלא בעצם סדרה משובשת אולי של טקסטים, אבל שדרכה היא מציגה בדיוק את אותה הבעייתיות שלה, של הגרסה המיוחדת והחלקה, ובמקום המציאה איזשהו סוג של ריבוי. אז הרבה פעמים אני חושבת שאומנים מסוגלים לייצר שאלות דרך איזשהם התערבויות, תחבולות, נקרא לזה, טקטיקות, שיבושים וכן הלאה, שמתבוננים על הרגע הגדול הזה דרך איזשהו משהו אחד קטן, ומתחילים לשבש אותו בצורה שהיא לא נוחה, והיא לא עוטפת בסוף באיזשהו מבנה אחד, אבל היא מייצרת בדיוק או ככה חושפת בדיוק את המבנים של שהרבה פעמים מחליפים, כן, עוצר אדם
ורובוט. השאלה שעולה עכשיו אם כאילו השיבושים האלה ייקראו כמו שהם אמורים היו להיקרא, את יודעת, או שישארו שטוחים ולא לא יובנו, זאת אומרת, אם...
שאלה כאילו ממש חשובה, אני חושבת ש... מכיוון שיש על הפלטה המטופורית של גם של אומנים יותר קונספטואליים שעובדים עם אינפורמציה וכן הלאה, יש גם תהליכים כמו זה, אבל למשל גם גם צבעים וגם עיצוב גרפי וגם עיצובים החלל וכן הלאה. אז למשל הרעיון הזה של גליצ'ז, כן, של גליץ' בעברית אין לי מושג, אבל איזה שהם
שיבושים,
אפשר להגיד גליץ', אז של גליץ' הוא כל כך אמר, כן, או של הוראת שגיאה, שהיא כל כך חזקה פה בעניין הזה, אז אנחנו משתמשים גם בצורה נאמר גרפית, ובין היתר, הרבה פעמים הרצנו את אותו טקסט, אז בין היתר היו למשל דוגמאות שהתוכנה עצמה נכנסה לאירור לופ, והתחילה לייצר מלא 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 סמלילים, שאין להם למעשה קשר מילולי, וגם אלה נכנסים לתוך, נאמר, לתוך אותה תצוגה.
כמו שאומרים הייטקיסטים, זה לא באג, זה פיצ'ר.
זה לא באג, זה פיצ'ר. אחד הדברים זה נורא נורא מעניין, כי אני חושבת שבמוזיאון, או בארכיב כמובן, בארכיון, הרבה חשיבה על זה שהאירור, שאותה הוראת שגיאה, חושפת, כן, היא חושפת בדיוק את נקודות החולשה של מערכת הסדר. ובאמת בכלכלה, או בכלכלה שהזכרת הייטק, אז בכלכלה אלגוריתמית שמבוססת על ביג דאטה, לקחו את העניין הזה של אירור ואמרו, לא, אנחנו נציף עוד ועוד, וככה המערכת תתקן על עצמה, זה לא באג, זה פיצ'ר, שמה שהופך את זה, וזה אולי דרך לחשוב על זה, הופך, הרי גם במערכות של תוכנה יש הרבה מאוד בעיות, אבל ברגע שהדבר הזה מושג כפיצ'ר, אז הופך את זה להרבה הרבה הרבה יותר קשה, לבקר. וזה האתגר שלנו.
טוב.
בכתיבה,
בוויז'ואז. לסיכום, ננסה להישיר מבט קדימה, איך בערך בגדול תראה אומנות?
יש מלא מה לעשות.
אוקיי.
יש מלא מה לעשות. אני חושבת שאחד הדברים, נתחיל להיות בשיחה עם גם יוצרים קולקטיביים מתחום של זכויות אדם, וממחקר נאו טכנולוגי, ומאלף ואחד תחומים אחרים, לא יודעת מה, ספירטואלים ואחרים, לייצר איזושהי שיחה שהיא לא מניחה שמה שהיה באומנות זה מה שאפשר ללמוד ממגבי העתיד.
אמן לזה. אופרי, תודה רבה.
המון המון תודה, ביי שם.
להתראות יום טוב.
מקודשת און אייר.
אתם מאזינים ל... מקודשת און אייר, משדרים מפיל בית על קו התפר, ירושלים.
אנחנו אומרים שלום לשף אסף גרנית שמצטרף אלינו עכשיו, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר גמור, אתה יודע. הסדרה הקצרה שלנו עוסקת בשאלת מהי האומנות שלה עכשיו, וחשבנו שאתה תהיה האדם המתאים להביא לנו את הצעד הגסטרונומי קולינרי של השאלה הזו.
כן, חשבתי קצת,
כן.
זה נכון הרבה על השאלה.
זאת אומרת, הדבר המובן שלדעתי דנו בו עד לרמת הבחילה זה שפים שסרבו בהתחלה שהאוכל שלהם עיסה בטוסטוס למקום אחר, ובסוף כן. למדו לעשות את זה ואפילו להתפרנס מזה לא רע.
אני לא יודע אם זה בשום צורה משהו שאפשר להסתכל עליו כמהלך משנה לגבי התעשייה שלנו, כאילו משנה תפיסה או משנה יכולות, כאילו כורח המציאות. אני גם חושב, וגם רואים את זה כל פעם שהסגרים נגמרים, וההתנהגות חוזרת לעצמה, שזה הולך ודועך ונעלם, ויורד לפרופורציות שהיו לפני כן. זה לא שזה פתאום הפך להיות תחליף, זה לא שאנשים החליפו את המסעדות בסלון שלה. וזה נראה לי, מוביל אותי בדיוק לנקודה שאני חושב שהיא, נראה לי הזרם, אם אפשר לקרוא לזה האומנותי או התרבותי החדש בתוך העולם הזה שלי, הקולינרי, וזו ההבנה שאנחנו בכלל לא מוכרים אוכל. משהו כמו, נראה לי 5 שנים כבר, שמסעדנים ושפים רציניים מבינים שמה שהם מוכרים זה סיפור ולא אוכל, שאוכל הוא רק מרכיב אחד בתוך הסיפור הזה שהם מוכרים. האמת שהרפרנס הזה בעניין אוכל שנשלח בקופסאות הוא מאוד מעניין, כי אני תמיד טענתי, אני חושב שעכשיו זה מאוד ברור, שמסעדה זה בכלל לא מקום שהולכים אליו לאכול, זה מקום שהולכים אליו כדי להיות עם אנשים. בקורונה ראינו את זה מצוין, ברגע שנפתחו הסגרים, המסעדות התמלאו ברגע, בשנייה אחת, בלי מחשבה על אני אדבק או לא אדבק, כי יש לי כסף או אין לי כסף, הרצון הזה של להיות שוב ביחד.
זה לא רק הפעולה הפונקציונלית של ללכת להסביע את הרעב.
לא, אפשר להגיד שהיא אפילו קצת תירוץ. והמטרה האמיתית שאנשים הולכים למסעדות, הם בשביל לראות אנשים אחרים, אוכלים, פוקדים, זזים, מדברים, מתלבשים.
אני עדיין תקוע בסיפור, אני הייתי שמח אם היית, אתה יודע, מוסיף עוד כמה משפטים על זה. מה זאת אומרת,
שפים
היו לוקחים אוכל אל הסיפור?
ואז בתוך הדבר הזה, אתה מבין שאם אנשים באים למסעדה בשביל הרבה יותר מרק לאכול, אז הסיפור שאתה מספר להם הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הם בעצם, הם נותנים לך את השעתיים וחצי חופש שלהם, שמחפשים בו אסקפיזם, ואתה, התפקיד שלך, זה לספר להם איזשהו סיפור, כל אחד בוחר מה זה הסיפור שלו.
אני רוצה לראות שהבנתי, נגיד אם אני מצליח לקחת דוגמה, שף שמבשל אך ורק מתוצרת מקומית, של חקלאים ואתה יודע, אנשים מהסביבה הקרובה שלו, מספר סיפור על קיימות, נגיד.
נכון, הוא מספר סיפור על קיימות, הוא מספר סיפור על חיבור למקום, הוא מספר סיפור על טעם, הוא מאמין שככה הוא מבליט הכי נכון את הטעם, הוא מספר סיפור של להמשיך דורות שהיו לפניו, לא רק של שפים, אלא נגיד של מגדלים, כי אם הוא לא ייתן במה לאיזה מגדל קטן של פרודוקט מסוים, הוא ייעלם. אז זה נגיד סיפור מסוים, ואז הסיפור הזה הוא לא מתמקד רק במי הוא קונה את חומרי הגלם ומה הוא שם על הצלחת. פתאום זה הופך להיות עוד הרבה מאוד פרטים. מי עושה את הצלחות? האם זאת קרמיקאית שיושבת בסין או שיושבת פה? ואם היא יושבת פה, יושבת בעיר שלי או בעיר אחרת, ובאיזה חומר היא משתמשת, ואיזה אנשים היא מעסיקה? פתאום הדבר הזה, הסיפור, עכשיו אנחנו תקפנו עכשיו רק סיפור אחד ספציפי, אבל אני רק מראה לך כמה רחב הסיפור הזה יכול להיות.
ועד איזה עומק זה מגיע? זאת אומרת שאני הולך לאכול סביך ברחוב, יש שם סיפור?
כן, כמעט תמיד. בסביך הטוב יהיה סיפור.
תן לי דבר לסיפור כזה, אני פשוט לא מצליח.
לא בטוח שהבן אדם שמכין לך את הסביך מבין בכלל שיש סיפור.
אה, אוקיי.
יכול להיות שהוא פשוט עושה את מה שהוא עושה כבר מגיל נורא צעיר, והוא לא מבין שבעצם זה שהוא מתעקש לשים את אותה קופסה באותו מקום, ואת אותה מוזיקה ואת אותה תאורה, ואת הדרך שבה הוא מורח את הממרחים שלו לתוך הפיטה שלך, בדיוק באותה הצורה, זה הסיפור שלו. כי לפעמים אנשים, אתה יודע, אני גם לי לקח להבין שהסיפור שאורי ואני מספרים הוא הסיפור האישי שלנו, בהתחלה פשוט רצינו לפתוח מסעדה ממש טובה. לא תמיד אתה בכלל מבין את זה, אבל אתה נדבק לאיזה משהו, והמשהו הזה הוא הסיפור שלו.
הסיפור גם משתנה לאורך הזמן?
ברוב המקרים כן, בגלל שאנחנו משתנים. אנחנו מספרים את הסיפור, וככל שאנחנו מתבגרים, אז הסיפור שלנו משתנה. אז גם הסיפור עצמו משתנה, וגם הדרך שבה אתה רוצה לספר את הסיפור. אני הייתי בין 30, כשפתחתי את מחנה יהודה, הייתי צעיר ורעב, ולא יודע אם פרוע זאת המילה, אבל רציתי להוציא הכל החוצה, והוצאתי את זה בצורה מאוד מאוד קולנית, צבעונית, תוקפנית. כאילו, מחנה יהודה זה מסעדה שתוקפת אותך, מכל הכיוונים. במוזיקה, בבד של הכיסא, בסוג צלחת, באיך האוכל מוגש ובתיבוד שלו. עברו 10 שנים. אני הפכתי להיות אבא, התבגרתי בעשור, פתחתי הרבה מסעדות בדרך, ואז אחרי עשור פתחתי את המסעדה האחרונה שהקמתי בפריז, את שבור, שהיא הגרסה השקטה והמנומס. אני כאילו רוצה לספר את אותו סיפור בשבור, את אותו סיפור של אוכל ושל אנשים, פשוט מצאתי דרך אחרת לספר אותו.
בווליום אחר כאילו.
בווליום אחר, זה לא רק הווליום עצמו ליטרלי, גם הווליום של החוויה, היא שקטה ואיטית ו... ורפויה בפרטים אחרים לחלוטין, ובסוף, כשאתה יוצא החוצה, בגדול שמעת את אותו הסיפור.
איך זה משנה את החוויה של הסועד?
יש המון פרמטרים, חלק מהם נגיד זה המחיר, למשל, שהוא מי הסביך, מי הסתם הוא יהיה שונה למסעדת שף, אתה יודע, זה פשוט פרמטר שהוא תלוי מהחומר הגלם שאתה מוכר וכמה החוויה מורכבת. ויש גם את, אתה יודע, מה הסועד גם בא לחגוג, מה הוא בא לחוות, הוא בא לערב שהוא הרבה יותר מסיבתי, הוא בא לערב שהוא יותר חגיגי.
לתוך הדבר הזה. השאלה, כאילו, עד כמה הסיפור מונח בצלחת, או מחכה לו מתחת לצלחת כדי שינסה להבין אותו? עד כמה הסיפור בפרצוף, במילים שלנו?
מישהו עושה את זה טוב, לא שם לו לפרד את זה בפרצוף, אלא שם את זה בצורה עוטפת, הוליסטית, אבל מאוד מאוד ברורה. כי כשהוא הולך הביתה, הוא חוזר לאוטו, הוא לא אומר לעצמו, אני אחזור למסעדה הזאת, כי הסטייק היה מעולה. הוא פשוט אומר לעצמו, משהו קרה שם שגורם לי לרצות לחזור, והמשהו הזה זה הסיפור. זה כאילו אין ספור דיטיילס האלה, שאתה שוזר פנימה כדי לספר את הסיפור שלך, הצבע של המשקוף, הפלייליסט, סוג של הצלחת, שפה שבה מלצר מדבר, צורה שהוא מדבר, הוא כן התיישב ליד השולחן, הוא עמד בצורה רשמית. כל כאילו פרטים מהסיפור.
ובמסעדות משלן זה בטח כזה, יש מין כללים מאוד ברורים לטקס שנוסחו כאילו לפני לא מעט שנים. הכללים האלה משתנים כשאנחנו מדברים על השינוי הזה?
קודם כל, אף אחד לא יודע מה הכללים.
אבל יש כללים.
כנראה שיש כללים, אבל אף אחד לא יודע מה הם. אז זה לא שיש לך איזה גיידבוק שאתה יכול ללכת לפי ולהגיד, אוקיי, אם אני אעשה את כל זה, אז אני אקבל כוכב. יש שם איזה מין אני חושב שהכלל היחיד הוא באמת מאוד מאוד ברור וידוע, זה שאין מקום לטעויות ופשרות. זאת אומרת, זה חייב להיות ספוטלס, זה חייב להיות חף מטעויות לחלוטין. ואני חושב שהמדריך עצמו, בהיותו באמת ותיק כמו שאמרת, רוצה להשתנות ורוצה להצעיר את עצמו, אז הוא נותן יותר מקום גם לקונספטים שאולי פעם לא היית חושב שיודע כוכבים. נגיד המסעדה שלנו היא מסעדה שהישיבה היא רק על קאונטר, שהוא סביר המטבח. לא יודע אם לפני 5-7 שנים זה משהו שבמשלן אנחנו מסתכלים עליו כמשהו שיכול לקבל כוכב, לא משנה כמה טוב היה האוכל, אבל פתאום אתה רואה כזה שיש איזה דוכן רמן שמקבל, ומסעדה כמו שהבור שמקבלת, ויש מסעדה בניו יורק ברוקלין שהיא גם ישיבה רק על בר שיש לה 3 כוכבים. אני חושב שהמדריך עצמו, אתה יודע, גם מתחלפים הפרסונות מתחלפים. המנהלים, המבקרים מתחלפים, ויש הבנה שגם הקהל מתחלף ומשתנה, והוא מחפש משהו אחר, חוץ מהארמונות האריזיים המקושטים.
טוב, אנחנו צפויים לאכול אחרת במסעדות בעתיד הנראה לעין, או בעתיד הקצת רחוק יותר?
נראה לי שאנחנו מתישהו נחווה את הכניסה של עולם הפוד-טק לתוך מסעדות.
אוכל מודפס מהונדס גנטית וכזה?
אני לא חושב שזה ייכנס לתוך מסעדות, זה נראה לי ייכנס לסופרים ופחות למסעדות. אבל פרודוקטים אחרים, כאילו, של תחליפי חלבון שהם לא מהונדסים, אלא פשוט תחליפי חלבון בריאים, חומרים אחרים של סופר פוד שמפתחים, גם טכנולוגיה, כאילו, יש כבר הכל התקדמות בעולם של רובוטיקה, לעבודה בתוך מטבח מאוד מאוד מתקדמת, גם את זה אנחנו נתחיל לראות. אז אתה יודע, זה לא ביוני, אנחנו נראה שפים ממוכנים עדיין. ייקח קצת זמן עם אי פעם, אבל נראה מכונות הרבה יותר משוכללות נכנסות לעבודה. זה הולך להיכנס לעולם שלנו.
אתה יודע, דיברנו עם לא מעט אומנים ויוצרים מכל מיני דיסציפלינות עוד לפני השיחה איתך, ובחלק לא קטן מהמקרים, התשובה הייתה כניסה של טכנולוגיה לתוך זה. לא דמיינתי שזאת תהיה התשובה גם באוכל.
זה בלתי נמנע.
כנראה.
זה בלתי נמנע, אני לא יודע, אני נגיד חושב שזה, כאילו, אני לא יודע אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, זה פשוט בלתי נמנע, אין מה לעשות עם זה.
אני חושב שזה לא קשור אם אוהב או לא אוהב, אתה צריך לעבוד על הבינה המלאכותית שתפתח את המסעדה הבאה שלך, אסף.
כן, אה? זה גם אבל ייתן מקום זה ייתן במה למסעדות שהן לא כאלה, שהן כאילו מאוד קראפט אוריינטד, שהן חפות מטכנולוגיה, אלה שהן ממש ממש טובות, הן פתאום יהיו נורא בולטות.
טוב, תודה רבה. ובהצלחה, אסף.
תודה רבה.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפלבט על קו התפר בירושלים.
עד כאן התוכנית השנייה של האומנות של עכשיו כאן במקודשת און אייר. תודה לאמנואל ויצטור, מפריק נעני ושף אסף גרנית שהיו איתנו. תודה רבה למפיק גיל רוביו, לרון יועד המפיקה בפועל. אני שר גם זו עורך ומגיש את התוכנית. ובתוכנית הבאה נפגוש את פורת סלומון, יהודית שלוסברג ואוהד מילשטיין, שגם הם ידברו איתנו על האומנות של עכשיו. אתם מוזמנים להתראות.